צהריים טובים שוב פעם לכולם, לכל הקהל הקדוש. דפים, חלקת אצל יוסף, יוסף מתוק, מחלק לכולם דפים מתוקים. אנחנו זוכים עכשיו, לפי דעתי, קצת לגעת בכתבים של הרב חלאפ. מי זה הרב חלאפ? אז יש פה כאלה שזכו ללמוד אותי את מאמר התפילה של הרב חלאפ, אז כבר שמעו כמה הקדמות. ניתן את ההקדמה הזאת לכל מי שלא מכיר את הרב חלאפ, שלפי דעתי גדולי עולם בוודאי מכירים אותו, אבל ההמונים עדיין לא שמעו עליו מספיק, כבר תשמעו בעזרת השם. הסיפור של כקוריוז, שגם מעיד הרבה על מי הוא היה וגם על הלך רוחו, זה הסיפור על העיתון, שעורך עיתון החבצלת, יותר נכון, בעיתון החבצלת הציגו את הרב חלאפ כתלמיד חבר של הרב קוק. הרב חלאפ כתב, נכתב נזעם לעורך העיתון, וכתב לו, איך אתה מעיז לכתוב עליי שאני תלמיד חבר של הרב קוק, אני מעודי לא החשבתי את עצמי כתלמיד של הרב קוק. הוא אומר, כדי לחשב, תודה רבה. כדי לחשב תלמיד, צריך להבין שמשהו מהלימוד דבר. זאת אומרת, הרב, משהו אמור לעבור, אז אני יכול להיות תלמיד, אחרת מה תלמיד? אומר, אני בעצמי אף פעם לא החשבתי את עצמי כתלמיד של הרב קוק, איך אתה מעיז לכתוב עליי שאני תלמיד חבר? אז למזלו של עורך עיתון החבצלת, הרב קוק היה עדיין בחיים, אז הוא כתב לו מכתב, הראה לו את מכתב הרב חלאפ, הרב קוק נתן לו אישור, אמר, אני מאשר לכם לקרוא לרב חלאפ תלמיד חבר. באמת הרב חלאפ היה דבק ברבו. יש כל מיני אדמו"רים שהיו באים דרך הרב חלאפ, איכשהו ככה להבין, ככה אמר את דעותיו ואת תורתו של הרב קוק. יש הרבה אנשים ש... לפעמים הכתבים של הרב קוק שכתובים ככה ב... יש כאלה שקוראים לזה צורה שירית, וקשה להם להבין, טוב, יש לאנשים שיש להם קצת ראש מרובע כזה, כי אומרים, טוב, בסוף השירה לא הבנתי את הרב קוק, אז הרבה פעמים הם מוצאים את עצמם, מתחברים לתורת הרב קוק, הרבה פעמים דרך כתבי הרב חלאפ. הרב חלאפ יש לו כתבים בהלכה, נקראים בצבול, יש לו כתבים במחשבה שנקראים מימרום. מימרום, יש לו ספר שעוסק בראש השנה ויום כיפור, הספר נקרא אורי ואישי, אומרים חזל לדוד השם, אורי ואישי, אורי זה ראש השנה, אישי זה יום כיפור. הספר הזה זה ספר שהוא כתוב בצורה של שיחות, שיעורים. השיעורים הם מאוד למדניים, מאמתים את המקורות של דברי חז"ל על תשובה וראש השנה ויום כיפור ומאמת ביניהם, ובשיעורים האלה יוצאים יסודות מאוד מאוד עמוקים. לצערנו במסגרת הזמן שנוצר לנו במפגש השבועי עד ראש השנה ויום כיפור לא נוכל ככה לקחת שיחות על הסדר. ניסיתי לקחת נושאים, כל פעם להתמקד באיזשהו נושא, ומהנושא הזה אנחנו ננסות להקיף אותו גם כן, לא הקפה שלמה, כי כל נושא הוזכר בכמה שיחות, וכל שיחה הוא שופך ומעמיק יותר בכל נושא. לכן אנחנו ככה נוגעים בנושאים מתוך איזשהו כיוון של הקפה ראשונית על בדבר. מי שליבו ימשוך אותו להתכונן יותר ויקבל איזשהו חשק מתוך הלימוד הראשוני שלנו, באמת לקחת את הספר ולנסות ללמוד אותו. אני כבר אומר מראש, זה לא פשוט כל כך, כי זה ראש למדני קצת, אבל מי שבאמת יש לו חשק גדול, אז שיבורך, שנסה באמת לנסות להקיף את השיחות. אני חושב שזה דבר שיכול מאוד 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 לרומם בימים האלה. כן.
שיחות שנכתבו על ידי תלמיד שלנו, של הרב חלאפ?
לא, אני לא יודע.
אבל זה שיעור,
כן.
הוא נתן שיעור
אז
קטן?
כן. הספר לא הוצא, אם אני לא טועה, לא בחייו, אבל הכתבים שלו.
690
שקל
כל
הספר. כל הסדרה, כל כך יקר, הייתי בטוח שפחות. טוב. העירו לי מקודם שהדפי מקורות הם קצת קטנים מדי, אני מתנצל, זה מה יש. בפעם הבאה אני אשתדל לעשות את זה טיפה יותר גדול. כן, ציורים יש למיקוד.
זה קווים ישרים,
יש איזה, כל קו יש בו כוונה עמוקה. א', מקור א', כבר דיברנו במקום אחר, כי הבדל רב יש בין העניינים הגשמיים להעניינים הרוחניים. בהגשמיים אין ידיעה על תועלת הדבר מקושרת עם הפעלתו, כי הדבר פועל גם בלא ידיעה ממנו. לפי שהתועלת הצריך לצאת ממנו הוא הכרחי וטבעי. אולם לא כן בהרוחניים, שהידיעה על יקרת הדבר וערך הפעלתו, היא המוציאה מכוח אל הפועל את כל התועלתיות העתידים לבוא מהם. וערך ההתגלות לפי ערך הידיעה וההרגשה. וזה נוהג בין במובן ההפעלה הכללית, מה שכל דבר טוב ומועיל ובייחוד מצורך חובה פועלים והמציאות כולה, ובין בהפעלה הפרטית זו הפועלת על האדם הפועל אותה. מה אמר לנו הרב חרל"פ עד לכאן? סיכום פשוט.
היום היה ניסוי בצרפת.
או, מה הניסוי בצרפת?
ניסו לגלות איקס בוזון, זה חלק אלפית של האטום, כאילו משהו כזה. אז זה לא חשוב אם אנחנו נדע את זה או לא, זה לא עקרוני, זה עובד בכל מקרה.
אוקיי, בדיוק. זאת אומרת, אני אתן דוגמה קצת יותר לעמך, כאלה שלא מבינים ב-X בוזון. לא מזמן היה לי שיעור לבנות, שם שאלתי את הבנות כמה עברו תיאוריה, הצביעו רובם שעשו כבר תיאוריה על רכב. שאלתי להם כמה יודעות משהו במנוע, אז לא היה, הייתה זה אחת או שתיים. 90% לפחות עברו תיאוריה בלי להבין כלום במנוע. לא מה זה בוחנות, לא מה זה דגל תללים, שום דבר. לא שאנרגיית חום צריכה להפוך לאנרגיה קווית שצריכה לעבור לאנרגיה סיבובית. שום דבר, לא מבינות כלום.
לא בטח שכל האנשים פה
מבינים. לא רציתי להעליב את הבנים, אתה יודע. חבל, אתה יודע. הרבה פעמים זה ככה, אתה יודע, בזה אומרים, אתה יודע, זה שגם אנשים לפעמים לא מתנהגים יפה לשני, פה זה לא קורה אף פעם. אנחנו מדברים מפה ובחוץ, לפעמים בחוץ זה קורה. אז בנים, כל בנים יודעים מה זה מנוע ויודעים פיקס איך זה עובד. דיברתי על הבנות, היו בנות שיש בנות שלא יודעות איך המנוע עובד. אף על פי כן, הם איכשהו בתיאוריה לא היו 5 שעות על המנוע, עברו תיאוריה ואפילו עברו טסט, ואפילו היום נוהגות. מה איך הן נוהגות? לוקחות את המפתח. לא נדבר על איך הן נוהגות, נדבר על... באמת, עכשיו אנחנו נקבל מכתבים נזעמים מכל הצופות שיגידו מה אנחנו... יש שיגידו, אנחנו הרבה יותר טובות מבנים. לא רציתי להיכנס לזה, התכוונתי לאיך הן מתניעות את המנוע. לוקחות את המפתח, שמות בסוויץ', מדליקות. לא מבינות איך המנוע עובד, ואיך הדלק והצינורות וזה, הכל נראה להם ג'יבריש אחד גדול, אף על פי כן, המנוע עובד. כל מה שהן צריכות לדעת, שהמפתח צריך להגיע לסוויץ', את הסוויץ' לסובב, ואולי לפעמים בכמה מכוניות שצריך ללחוץ על הברקס תוך כדי. זה הכל. לא, בדברים הגשמיים, אומר לנו הרב חרל"פ, אתה לא צריך לדעת. הם בנויים בצורה כזאת שהם עובדים בצורה מוכרחת. גם אם לא תדע ממה מורכבת האבן, או איך עובד כוח המשיכה, שדרך אגב הם עד היום לא כך יודעים איך הוא עובד ולמה, תעזוב את האבן, היא תיפול, זה מוכרח. זה עובד, זה פועל. זה פועל לבד, כל הדברים הטבעיים פועלים לבד. אבל לא כן בדברים הרוחניים. דברים רוחניים, אומר לנו הרב חרל"פ, ככל שאתה יודע יותר, מבין את יקרת ערך הדבר, הדבר הזה פועל יותר. בין בכלליות על כל העולם, בין בפרטיות. יהודי שהניח תפילין על ראשו, והוא מקובל גדול, והוא יודע את כל מיני מהלכים פנימיים, באיך תפילין מוריד שפע לעולם, והוא מתכוון בתפילה על איך יושפע שפע רב על כל העולם כולו, כשהוא מניח תפילין, כל העולם אחרי הנחת תפילין הזאת נראה אחרת. אפילו רוצחים בכלא, פתאום יש להם איזה עירות, תשובה כזה רגעי, כשאותו צדיק מניח תפילין. וגם על עצמו, הוא פשוט אדם הרבה יותר טוב, כשהוא עושה את המצווה הזאת עם כל הידיעה והכוונה. אוקיי, אז בדברים הרוחניים, אומר לנו הרב חרל"פ, הדברים לא פועלים אליהם, או שיותר נכון, ככל שאדם יודע יותר, הדבר פועל יותר. פסקה הבאה, חשובה מאוד, מאמר ומוסגר אחרי הדבר הזה. מה? מפתיע משהו? הצצת, אני רואה. כן.
יודע, הוא גם יכול להיות פרופסור שלא מאמין בזה, לומד את זה באוניברסיטה, מה לפי הקבלת תפילין משפיעות, וגם הידיעה שלו, אם הוא יניח תפילין...
לא, הכוונה שהוא יודע שזה כך. והוא מכיר בעקרת ערך הדבר. כשאתה יודע שאתה באמת פועל את זה, אז הידיעה עצמה היא גורמת לפעולה. אם אתה רק יודע שיש מקובלים שחושבים שזה פועל, אז בוודאי שזה לא פועל. אוקיי? הלאה, מה ראינו? ההתעוררות לקיים כל דבר מצווה וטוב ומועיל אינה מצד התועלת הנשגבה היוצא מהם, כי ההתעוררות לזה צריכה שתהיה אך ורק מפני ציווי השם. ושכך רצונו יתברך. למה זה כל כך חשוב להגיד את זה? זה האיזון האמיתי. זה איזון אמיתי מאוד. זאת אומרת, אם אחרי שאני אמרתי לך שמצווה היא פועלת יותר, ככל שאתה יודע יותר, אתה יכול עכשיו, אוקיי, אז למה אני עושה מצוות? כי אני רוצה להועיל לעולם, למה מקובל עכשיו הוא מניח תפילין? כי הוא יודע שכשהוא מניח תפילין, אז הוא פועל פעולות נשגבות בעולם, זה המניע שלו לעשיית המצוות. אומר הרב חרל"פ, אל תיקח את זה למקום הלא נכון. מה המניע שלנו במצוות?
ציווי השם.
ציווי השם. אנחנו עושים מצוות רק כי כך השם ציווה.
אבל טוב, אם כבר אנחנו עושים, אז שיהיה את הכוונה.
אוקיי, זה נכון. לכן אנחנו ממקמים מאוד מאוד, הפסקה הזאת הבאה היא חשובה מאוד, מקמה אותנו מחדש. המניע שלנו בעשיית המצוות זה רק שם ציווה, כך רצונו של השם יתברך. אלא שעם זה אנו גם מצווים ועומדים לידע כל מה שאפשר לנו לידע, והידיעה לזו כל מה שיותר עשירה ויותר עדינה ויותר עליונה, יותר מרשמת הוד הפעלתה בהוויה כולה, בכלל ובפרט. זאת אומרת, יש לנו ציווי שני. אנחנו עושים מצוות כי צווינו. אבל יש לנו גם מצווה לדעת. ויש לנו גם מצווה לאהוב את השם. ויש לנו גם מצווה של ואהבת לרעך כמוך. אז אם אנחנו יכולים לעשות טוב לכל העולם בזה שאנחנו נדע מה פועלת המצווה שלנו, אז זה נכון שאנחנו עושים גם מצווה כשאנחנו לא יודעים. ואנחנו חיים מצווים ועושים את המצווה כי אנחנו מצווים ולא ממניע אחר. אבל יש לנו גם מצווה מה? לדעת כמה שיותר. זה עוד מצווה שיש לנו. כן.
אז מה קורה, נניח, במניין שמורכב, ניקח את אותו צדיק מקובל שיודע ומאמין, ניקח אחד שבא כדי להכניס אותו מהרחוב שיש לי מניין שהוא רשע לגמרי, עוד אחד שיודע להניח תפילין אבל לא יודע כוונות. זה לא מתחבר לאחד?
יותר מזה, אני יכול להגיד לך שגם בלי מניין, המצוות שלנו מתחברות. אנחנו נשמה אחת. היהודי, הכוונה האמיתית שהוא מניח תפילין, אמורה להיות, כמו שאומרים החסידים, מקפידים להגיד לפני כן, לשם ייחוד. ומה אנחנו אומרים בסוף? למה אני מניח תפילין? בשם כל ישראל. כל נשמת ישראל מניחה תפילין על היד של הגוף הפרטי שלי. זה לא מצווה פרטית שלי. זה מצווה שאני יושב בשם כל ישראל. ואם באותו יום היה מקובל גדול שידע לכוון בכל הכוונות של התפילין, אבל לא יכל בפועל כי לא יודע מה היה לו איזה פצע ביד ולא יכל להניח תפילין, הכל מצטרף, הכוונה של המקובל וההנחה שלי מצטרפים ביחד, אותה נשמה, אחד כיוונה, אחד הניחה. זה ביחד. מניין, יש לו מעלות עצומות ואדירות שלא נפרט אותם כרגע. כן, שאלו אותי שאלה, רגע. אדם שלא יודע, אז הוא לא פועל כלום? זה שאלה אחרת.
שווה לעשות את זה לשם שמיים.
לא, בוא נגיד, אם אתה לא יודע כלום, אתה אומר, אתה מצווה לעשות כצוותה, אז בוא נגיד עכשיו, אני עושה כצוותי, אבל לא יודע כלום. לא יודע, לא יודע כלום, לא, שום כוונות, לא נסתר, לא נגלה, לא יודע. אבל אני עכשיו, אמרו לי, השם ציווה תפילין, אני עושה תפילין. יש לזה השפעה?
יש לזה השפעה, ככל שאני יודע יותר, אבל השפעה גדלה. יפה.
אני לא
אומר שאין השפעה לחלוטין.
אוקיי. קבל, אתה אומר תשובה.
כל זה אתה עושה את זה במודעות, כי יש עוד... אתה קום סעורי באמצע הלילה, עכשיו אתה עונה, אפילו לא יודע
שאין
אחת. זה כלום, זה לא
פועל. אין את הדעת שאנחנו... לא רוצה לגמרי להיכנס לסוגיה, מזאת צריכות כוונה ומתעסק וזה, אבל בוא נגיד אדם פשוט, עכשיו יודע שהשם צריך לעשות תפילין, לא יודע כלום, בא והניח תפילין, ברך, עושה קביצ'נו, במצוותיו וציוונו, נלך תפילין והניח תפילין, באותו רגע, ודאי שהאם הוא פעל משהו בעולם? ודאי שהוא פועל. אלא מה אומר לנו הרב חרל"פ? ככל שתדע יותר, תפעל יותר. עכשיו אני אגיד לכם אולי משפט אפילו מאוד פנימי. אולי הפעולה עצמה של בעצם המצווה היא פועלת במקום הכי הכי גבוה. אבל דווקא בגלל זה, זה לפעמים לא מורגש. יש אמרה של הבעל שם טוב, שהוא אומר, אם היינו יהודים, יש יהודי, שעוסק במסע ומתן לפני השקיעה, ופתאום מגיע זמן מנחה, והוא מסיים את המסע ומתן, ולא הולך לסגור את הזה לצד יותר טוב, וכבר הנה הוא יש שקיעה, הוא רוצה שיהיה במסע ומתן, הולך הצידה, יש לו דקה אחרונה לשקיעה, מהר 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 חוטף תפילה, לא התכוון לשום מילה, גמרת לו תפילה מהר, חזר למסע ומתן. אומר רבה השם טוב, אם היינו יודעים כמה שרפי מעלה, מזדעזעים מתפילה של יהודי כזה, לא זוכר מה אומר, מה היינו עושים אם היינו יודעים את זה, אבל זה המשפט, ככה מתחיל המשפט. אבל אולי, דרך האולי, דווקא שרפים מעלה מזדעזעים מכזאת תפילה. אבל הבן שלו, שיראה אותו מתפלל תפילה כזאת, האם הוא גם ירצה להתפלל בכוונה? האם גם הוא ירגיש את הנועמים שבתפילה? האם גם הוא יסחף ויגיד, אוי, מתי כבר יבוא לידי להתפלל תפילת מנחה? כמו המתק והנועם שהייתי רואה אצל אבא שלי שהוא מתפלל? מסופקני. כן? קרוב לוודאי שבן שיראה שאבא שלו תמיד מתפלל בצורה כזאת, אולי יצטרך לעבור תהליך של חזרה בתשובה, מה שהיום קוראים דתל"ש, דתי לשעבר, דתי לשעתיד. כן? לצערנו, אלא באמת, באופן פנים פנימי, או גבוה מעל גבוה, שרפי שרפים, הם באמת מזדעזעים מעצם המעשה של יהודי. עוד שנייה. אבל ככל שאתה מודע למעשה, ככל שאתה יודע יותר, אתה גם יכול להוריד את המעשה הזה להופעה של השפעה בעולמות התחתונים. כן, שיהודי יעשה מצווה, איך על זה? כשנטלתי פעם אחת לצד ליטול לולב, ונטלתי את זה בשמחה אדירה של איזושהי התחברות פנימית אל המצווה, פתאום עמדו בתור. יהודים רוצו גם להניח תפילה לולב, ותן גם ליטול לולב. הם ראו, הרבה פעמים יהודים נותנים לולב, אבל לא, אם רואים את היהודי נותן לולב כבי, אז הוא, את השרפי מעלה, הוא לא שם לב, זה הבעל שם טוב, רק הבעל שם טוב יכול לשים לב למה קורה עם השרפי מעלה. יהודי פשוט לא שם לב מה קורה עם השרפי מעלה, אבל אם הוא רואה אותך באמת עושה איזשהו תהליך של מודעות פנימית, מה זה מצווה, איזה עוצמה אדירה עושה לעולם, ורואה אותך מחובר, ומאמין, ושמח, ואוהב במצווה, רואה, אומר, וואו, גם אני רוצה ככה להתענג על השם, תן גם לי את המצווה. וזה קורה, זה בפועל. איך אמר הרבי מיוסייתין, הרבי מיוסייתין היה נצר לשושלת רוזים. הוא היה אדמור בתל אביב, היה אדמור ציוני, מה שנקרא. ויש לו איזשהו מהלך, אז אחד המהלכים, הוא אומר, זה של בוני הארץ, הוא אומר, לבנות את הארץ זה ודאי מצווה גדולה, והוא מוכיח את זה, מעומרי מלך ישראל שבנה את השומרון ומוכיח שהשומרון בכלל הייתה בנויה כי בכלל הייתה מוקפת חומה ממות יהושע, אז סך הכל הוא רק חיזק טיפה את השומרון, אף על פי כן, כיוון שהוא חיזק אותה והפך אותה לעיר הבירה שלו, הוא זכה שיהיה לו ארבע דורות שבנו, נכדו ונינו יהיו מלכים, למרות שהיה עובר עבירות, אבל עצם המצווה הזאת עמדה לו לזכות. זאת אומרת, איזה זכות עצומה זה לבנות בארץ ישראל. אבל אז הוא מוסיף ואומר, אבל זה שאחינו שעושים את המצווה הזו של בניית הארץ, הם מחללים שבת. מלחמה שרה, אנחנו צריכים להילחם בדבר הזה. איך נלחמים? כבר ציפית לראות בשורה הבאה איך אנחנו יכולים להיכנס בהם וזה, לא. לא, הוא אומר, איך אנחנו נלחם? על ידי זה שאנחנו נאהב את השבת. הוא אומר, אם אנחנו באמת נאהב את השבת, הם ירוצו אחרים. זה המלחמה, המלחמה היא מלחמה פנימית, מלחמה שערה, אבל מלחמה פנימית. כשאנחנו נאהב את השבת, נבין מה זה שבת, נדע מה זה שבת, נראה איזה נועם עליון, איך נפגשים עם ייחוד השם, על ידי השבתה, ונעשה את זה באמת בשמחה ובאהבה, ונרגיש את עונג השם, ונתענג על השם ביום השבת, אומר, הם ירוצו. הם ירוצו. וראיתי את זה, מלולה, אתה מתענג על נטילת עולה, והם עומדים בתור, תן גם לי, תן גם לי, כן. אתה מגדיר שמה שאתה מאמין, אתה לא יודע. אני לא רוצה להיכנס להגדרות האלה. אני חושב שהפוך. אפשר להגיד, נגדיר הפוך. אפשר להגדיר שאפשר לדעת מתוך אמונה. וזה נכון שיש ספרים שזה מוגדר, כמו שאתה אומר, לרוב לא. ולכן אני לא רוצה לראות על התשובה הזאת. לא רוצה להיכנס לפינה של האם דעת היא נוגדת אמונה או לא. אפשר לראות בפירוש, הפוך. שאני מתוך אמונה מגיע לידיעות הכי ודאיות שלי. כן.
הדעת יכולה להוביל אותך לרמה מסוימת של אמונה, אבל הדעת עצמה מוגבלת. ומה שמשלים את ההגבלה של הדעת, זה האמונה בעצם.
טוב, אנחנו כרגע, אנחנו לא ניכנס, שיעור אחר. מי שרוצה להסתכל בארכיון, באינטרנט, כתוב עמיתת גדר האמונה, שם זה השיעור שבו דיברנו על מה זה דת, מה זה אמונה, מה זה הבנה, מה זה היגיון, ניסינו לסדר בין הדברים האלה. להגיד שאנחנו מגיעים לאמונה דרך דת, אני לא חושב שזו מילה נכונה, אבל אני כרגע לא רוצה לגלוש את הכיוון, כן.
למה הרב תורך את ההתעוררות לקיים בפסקה
שלי? התעוררות זה מניע. התעורר לזה, מה מניע אותך לי? אוקיי? אז אמרנו, המניע למצווה זה לא זה שהמצווה תעשה טוב לעולם, אלא המניע למצווה זה שהשם ציווה. אבל ראינו שחוץ מזה יש לנו גם מצווה לדעת, וככל שנדע יותר, נפעל יותר. ואז זה מגיע לסוף, ועניין זה עצמו כבר מחייב אותנו ללמוד וללמד נשגבות הערך של הימים המקודשים הבאים לקראתנו. שכל מה שנדע יותר יקרתם והפלאתם, יותר ירשימו הרשמתם ויפעלו הפעלתם עלינו ועל כל היצירה כולה. אנחנו עומדים עכשיו בעיצומה של ימים נוראים. ימים, ימי אלול שעליהם נאמר המלך בשדה. אנחנו עומדים בפתחו של ראש השנה, של יום כיפור, של האור, אורי, של האישי, של הישע. ככל שנדע מה זה הימים האלה, אנחנו נוכל לפעול על עצמנו ובעצם על היצירה כולה, לפי מה שהוא אמר. וזה כבר בעצם מחייב אותנו, להתחיל לדעת. זה בעצם השיעורים האלה. מה קורה? שמתי לב שלצערי הרב, הרבה 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 אנשים מבוגרים נשארים עם מושגים של אגן. של פולקלור, של מה שלמדתי בגן. ולא עצרו שנייה אחת בחיים, בגיל המבוגר יותר, לבדוק מה המושג הזה באמת אומר. יש לנו כל מיני מושגים. מושגים, לא יודע מה, נדבר על עכשיו, על ספרי חיים וספרי מתים. איפה נמצאים הספרים האלה? מה זה אומר הספרים האלה? מה זה באמת אומר? ראית פעם ספר חיים נמצא לזה ענן? באיזה ענן זה נמצא? שאל אותי פעם יהודי, איפה זה הספרים האלה? עברנו עם המטוס שם למעלה, וזה בעננים זה לא נמצא, אז באיזה שמיים נמצאים הספרים? הגננת אמרה בספרים, נשאל לנו ציור, יש כאלה ספרים, האם ביררנו לעצמנו מה זה אומר ספר? מה זאת אומרת ספרי חיים? מה זה ספרי? מה זה? מה זה ביטוי? גננת סיפרה לנו... ודאי, גשמי, אבל הבעיה שאנחנו נשארים איתו. מה הוא אומר הביטוי הגשמי הזה? מה זה אומר שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר?
זה הבעיה, זה כל המושגים שאמרנו שהם שהקדוש
ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לאחל את הקדוש ברוך הוא. יש פה חלק במושגים. אנחנו כרגע, זה לא מה שאמרנו. דיברנו שאת העצמות אנחנו לא משיגים. ולאחרי זה יש לנו דברים שאנחנו משיגים. וחז"ל באים ונתנו לנו משלים. שאנחנו אמורים מהם להבין. עכשיו, זה לא רק משל, זה גם משהו אמיתי. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה בתפילה. כותבנו בספר החיים. אנחנו מתחננים, הקדוש ברוך הוא תכתוב אותנו בספר החיים. עכשיו, באופן אמיתי צריכים להבין מה זה ספר חיים. ברור שהמילים בעברית, אומר השלה הקדוש, זה שפה קדושה, שהמילים בעברית הם קודם כל כפי שהם מופיעים בשמיים, ואחר כך זה איך שהם הגיעו בהשאלה, גם אנחנו משתמשים במילה ספר לספר הזה. אבל אנחנו צריכים באמת לברר לעצמנו מה זה המושג הזה. כל מיני מושגים, לא יודע מה זה, מה זה תשובה, איך זה בדיוק עובד, מה זה יום הדין? מה זה יום הדין? זו פעם אחת הייתי בצבא, ראש השנה, באמצע שמירה, שואל אותי החייל השני שהייתי, אומר לי, מה? איפה יום הדין בדיוק? מה? לא יודע, מלא בבית כנסת, הנמצא, וזה. אתמול שמרנו, היום שומרים, מחר נשמע וגם אחרותיים. אותו שין ג' מה? איפה יום הדין? תאמין לי, הסתכלתי בציר של השין ג' והסתכלתי גם על הערים מסביב.
אתה אומר לו, זה יום הדין, אם כל עוד בטסת, אתה תתקוע פה.
כן, הנה, זה הדין, אתה אומר, אנחנו... איפה בדיוק רואים את זה? אתם צריכים, דברים אותנו יום הדין, אז אם אנחנו בבית כנסת, לפעמים אתה יודע, חווים, יש חזן, שדובר אותך על מלאכים וחפי זון, וחיל ורעדה יוחי זון, הנה יום הדין, אז אתה נכנס לאווירה של יום הדין, אבל אם אתה לא בבית כנסת, מה, יש פה איזה משהו שבאמת עכשיו מתחולל בעולם, איפה זה בדיוק קורה, מה בדיוק קורה כאן? למה צריכים את יום הדין הזה בכלל?
לא מיוחד ביום הדין, למה אנחנו לא דנים אותנו כל רגע ברגע?
לא, שאלה טובה, אתה שואל שאלה שלא רוצה לגעת ביום, אתה שואל שאלה אמיתית. מה זה יום הדין? מה צריכים יום הדין מיוחד? יש דין בכל יום? דין בכל רגע ורגע אתה בכלל אומר, אז מה זה יום? מה הדין? שופר. סיפור לנו הגנה שתוקים בשופר, וזה, מה זה גורם? מערבב את השטן. אצלך בזה. אפילו אמרו שגם אצל הקיבוצים סיפרו, לא? טלפון קלור, לא סיפרו לכם. אם היית מתנהג כמו דוד המלך היית עכשיו הולך להוציא אותה להורג הזה שדלגה לך לקטע הזה במסורת. מערבב את השטן, הוא לא זוכר משנה שעברה. מה קורה פה? מה? איך אפשר כל שנה לתקוע בשופר וכל שנה הוא מתערבב? מה זה בדיוק? מה השופר עושה? איך זה מערבב שטן? איך... כל המושגים האלה, זה מושגים שבאמת צריכים ליבון, שצריכים דעת, וככל שנדע אותם, לא באיזה מושגים של גן, נדע אותם באמת, נתחיל לגעת, לגשש אותם במושגים שטיפה בוגרים יותר, אז כך אומר הרב חלף, ככל שנדע יותר, נפעל יותר עלינו, ובעזרת השם גם על היצירה כולה. והיום רציתי לגעת במושג הזה שנקרא באמת יום הדין. יום הדין. שמעתי כבר איך שזה, שמישהו אמר, אחד הרבנים במכון אמר שזה בכלל לא יום הדין, זה לא מופיע במקורות. אז הבאתי רק מקור מהתפילה, שלפחות שזה מופיע. יש כאלה שקוראים לראש השנה יום הדין. ואני קורא במקור ב'. אכן, נבאר עניין של ראש השנה. גדלות ועומק הדין בו. אשר לכאורה יפלא, מדוע לא יתגלו לך תחילה הרחמים? ולא יהיו כל כך עומקי הדינים. כן? מה השאלה? פשוטה.
למה לא הרחמים?
כן, בוא נגיד עכשיו אנחנו צריכים לתכנן את העולם, אוקיי? איך יותר נחמד להתחיל את השנה?
מהתחלה, אתמול
שהוא בראת
בהתחלה
במידת
הדין, אז למה לא דין מההתחלה?
אוקיי, אז אתה כבר בשלב התשובה, עוד רגע יש לזה בדיוק הכיוון, אבל תכף בוא נראה את השאלה, השאלה פשוטה, למה להתחיל מדין? וואלה, דין, זה קשה, זה לא נחמד כל כך, לא נעי, זה נשמע דבר קשה כזה. תן, איך אומרים בשוק? תן ספתח טוב, זה בשביל הספתח, נכון? תן ספתח, תן היום הרחמים, נתחיל את השנה בטוב, בנועם, מה, הקדוש ברוך הוא טוב, נכון? אז תן רחמים בהתחלה. תן רחמים.
אבל
בסוף.
מה? דין לא יכול להיות רחמים.
אוקיי.
אתה
אומר, בוא נשאר רק עם רחמים וזהו, למה בכלל את הדין? תתחיל ברחמים, באמצע רחמים, בסוף רחמים, לא רוצים בכלל דין, למה צריכים את הדין הזה? אוקיי. יפה. אומר לנו הרב חלה, באמת, מה שהזכיר ישראל, הנה ידוע מרם זר, לפחות ישראל יודע, אנחנו רואים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים. כן, מופיע ב... ידע? קדוש ברוך הוא יש... יפה, אז סימן, אז בוא, אתה אומר מה, לא ידע? ודאי שהוא ידע, אז מה רוצה המדרש הזה להגיד? אז בוא נראה, בוא נבין שנייה מה המדרש הזה אומר. הנה מתבאר שרצון הקדוש ברוך הוא בשלמותו ותארתו להעמיד את העולם במה?
בדין.
בדין. הרצון הראשוני של השם בבריאה זה שהעולם יצליח לעמוד במידת הדין. ורק מפני סיבת העולם שלא היה יכול לעמוד, להתקיים, היה צריך לשתף את מידת הרחמים. זה בדיוק לא הפשט. זה בדיוק לא הפשט. הקדוש ברוך הוא לא טועה. זה לא שהוא רצה לעשות משהו מסוים.
זה לא שהוא טועה, הוא בונה משהו, ואז הוא אומר לצטוח לחדשה.
לא בדיוק, תכף נראה. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא טועה, וזה זה. תכף נראה בדיוק למה היו צריכים את האיזון המוחלט בין שתי הדברים האלה. רגע, אבל בוא נראה, מה כן, בוא נעשה כמה דברים פשוטים מה מסיק הרב חלף. ובכן, אנו יודעים ומבינים כי סוף סוף יגיע העולם למרום גובו, ורצון השם יצא בשלמותו, וזה יהיה תיקונו של העולם. מה יהיה התיקון של העולם? שיעמוד העולם במידת הדין. זה התיקון. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא רצה, רצון של השם לא ישוב ריקה. בסופו של עניין העולם יצליח לעמוד במידת הדין. הרצון של השם זה שהעולם יעמוד במידת הדין. מה אנחנו עוד מבינים מפה? מובן מזה כי כמה שגדולים הנועמים העליונים המתגלים על ידי הרחמים, אין ארוך להם לנועמים שהתגלו במידת הדין.
זה מי שיצליח לעמוד בזה.
נכון. אבל אנחנו אומרים שבסופו של עניין רצה השם שיעמוד במידת הדין והעולם באמת יצליח בסוף. אוקיי. למה באמת דין זה יותר נעים מרחמים?
דין הוא יותר ישר. דין זאת אומרת, מגיע לך, זכית ולא נכשלת, עכשיו אתה ברחמים כביכול כך, אבל לא מגיע לך, אבל אתה בכל זאת. יש פה עניין של לא שלם, לא שלמות.
כל השאלה היא באמת מאיפה מגיע הדין. אז לפני הפסקה פה, הציור הפשוט, שאמרנו שממנה התחילה בעצם השאלה של הפסקה, הייתה, וואלה, הרבה יותר נעים רחמים, תן צפתח יפה, תן רחמים, זה הרבה יותר נעים.
אז כולנו מתפזרים.
פתאום מפה גילינו שכמה שאנחנו מביאים שנעים, שרחמים זה דבר נעים, הרבה הרבה יותר נעים דין. למה? דין לכאורה, יש פה איזה עריץ, אכזר, שליט, הוא סופר אותי בקטנות. למה יותר נעים דין? סתם אתה משהו מאוד מכוון. באמת, הכל מתחיל מרצון השם להיטיב. השם באמת רוצה לעשות הטבה שלמה. אבל ההטבה המוחלטת היא שהברור יקבל את מה שהוא יקבל בזכות. מה הפשט? יש לנו כלל שאומר אותו התוספות, שמן דבאי לקבלי מחברי, בית להסתכלו לבאפי. מי שבא לקבל מחברו, מתבייש להסתכל בפניו. מה זאת אומרת? את הכלל הזה הוא מביא דרך אגב בכללי בוטניקה. רואים גפן שמבריחים אותה. מה זה להבריך? כן, לוקחים את הענף, לוקחים ענף אחד, שמים אותו בתחת האדמה. מה קורה כשזה עושים דבר כזה? לאט לאט יוצא מהברכה עץ חדש. שואלת הגמרא, איך יודעים אם העץ החדש שעכשיו גדל מהברכה, הוא יונק מהשורשים של עצמו, או האם הוא יונק מהשורשים של העץ הראשון. אומרת הגמרא, יש צורה מאוד קלה להבחן את העניין. אם העלים יוצאים רק לכיוון הנגדי מהעץ הישן, סימן שעדיין יונק מהעץ הישן. אם הוא מצליח, הוא מתחיל להצמיח עלים לכיוון העץ הישן, סימן שהוא כבר יונק מהשורשים של עצמו. ועל זה מביא את עשות את הביטוי העמוק הזה, שמי שמקבל מחברו, מתבייש להסתכל בפניו. זאת אומרת, זה לא נתינה שלמה. זה עדיין לא הטבה שלמה. אם אנחנו רוצים לעשות הטבה שלמה, ההטבה השלמה צריכה להגיע לך בזכות. כל אחד יושב על עצמו. לא יודע מה, נגיד חסר לך 300 שקל. מה יותר נעים לך? ללכת, להתחנן, לבקש, מאבא, מחבר, מזה, תרחם עליי, תלביא לי בהלוואה, רק זה ישמת עוד שבועיים, אבל תביא את זה בינתיים בהלוואה, לא יודע מה. או, יותר נעים לך, לא יודע מה, תראה איזה מודעה, תראה, צריך מלווה לטיול, איזה, לילה שלם, קבל 300 שקל בבוקר. מה יותר נעים לך? מה יותר נעים?
לעבוד,
לקבל. מה, זה הרבה יותר נעים. כן, ראיתם פעם קבצן שהוא לא משוגע, שניגש לך ואומר, תביא כסף? זה אולי שודד.
יש כאלה.
מה? הדגשתי שהוא לא משוגע. יש כאלה משוגעים, אני לא מדבר עליהם. אדם נורמלי. כן. אדם נורמלי, שהוא בא ומתחנן לקבל משהו שלא מגיע לו, אז הוא לא מסתכל, הוא יבוא בשפיל פנים, ואולי תביא. אז באמת, אם החסד, אם הדבר הטוב יגיע אלינו בלי שזה מגיע לנו, הדבר הזה הוא לא טובה שלמה. ומקור הדין זה הרצון של השם שהטובה שתגיע לברואב תהיה טובה שתגיע להם בזכות. ולכן הדבר הכי נעים שיכול לקרות זה שהעולם יוכל לעמוד בדין. זאת אומרת, יום הדין, זה לא שהדין הוא לא דין, הדין הוא דין, אבל העולם, אבל הדבר הזה זה הכי, הדבר הכי נעים שבעצם יכול לקרות. למה באמת העולם לא יכול לעמוד בדין? כן, למה הוא לא יכול לעמוד בדין?
כי מצד הדין
בן
אדם
חוטא,
ישר,
בוא נראה מה היה קורה. אם אדם עכשיו היה בא והולך לקטוף פרח בשבת, מה היה קורה לו מצד הדין? כן, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא הולך לקטוף פרח בשבת? מה קרה? התבטא אחד האדמו"רים, אומר, אם אתה רוצה, תשתמש בכוח שלך, אתה רוצה משהו ממני? מה פתאום? הכל בא ממני, נכון? אז אתה לוקח את היד שאני בראתי לך, את הכוח שאני בורא לך, ואתה הולך לטוף פח בשבת? מותק, עצור, עצור מיד. או שזה, שאדם היה בא לי, רק היה רוצה. ללכת לקראת טיפת פח בשבת, טרח. היה מוצא את עצמו בלי יד. דין, מה פתאום שתעשה עבירה? מה, שאתה תלך נגד בורא העולם? דין, שאשר, נחתה לך יד, אין יד בכלל.
אז הבחירה היא לך עם... בגלל
עמידת הרחמים נתנה? יפה, אלא אתה אומר, העולם לא היה עומד. זאת אומרת, יש פה איזשהו דבר שבאמת, במידת הדין, אם זה היה קורה מההתחלה, יש איזשהו, הייתה נעלמת הבחירה החופשית. זאת אומרת, מה שעכשיו אני לא הייתי כותב פיח בשבת, זה בגלל שאני מפחד לבית היד שלי. לא בגלל שאני אוהב את השם. אם אני רוצה להגיע בסופו של דבר למידה שאני באמת אוהב את השם, אז אני באמת צריך שיהיה רחמים. אני צריך, מה זה רחמים דרך אגב? בוא נעשה שנייה סדר בין חסד, דין ורחמים. מה זה חסד? חסד אומר, קבל הכל, טוב, אין סופי, לא משנה, מגיע, לא מגיע, כך טוב, זה חסד. מה זה דין? מה מגיע, מגיע, מה לא מגיע, לא מגיע, זה דין. מה זה רחמים? אומרים חז"ל, משל, משל למלך שאמר לבן שלו, אם תעבור על דבריי, אתה רואה את הסלע הענק הזה, כולו על הראש שלך. מה עשה בן הגאון? לא, עבר הדברי אבא שלו. עבר הדברי אבא שלו. עכשיו מה אבא שלו אמר לו? אם אתה עובר על דבריי, אבא המלך, מה אמר לנסיך שלו הקטן? כל הסלע עליך. וואי, 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 אבל האבא הזה, יש לו עכשיו בעיה? מה הבעיה? צד אחד, מילה זה מילה, אמר כל הסלע עליך. צד שני, אם הסלע הזה ילך על הבן שלו, איך אומרים? התכווץ הילד. או במילים נכונות, עם החץ. עם החץ הילד יהיה בגובה 2 מילימטר, זה ילד לא יעיל בצורה כזאת. הקיצר, בבעיה גדולה המלך. מה עושה המלך? קורא ליועצים. מה אתם בתור יועצים אתם אומרים לו לעשות? אתה מכיר את המדרש, אה? אוקיי. יפה, יש פה יועץ. שאלתי את זה, זה מי שלא מכיר, הוא אמר, הייתי לוקח מנוף, מוריד את זה לאט לאט, אמרתי לו, אבל זה שוקל 7 טון האבן הזאת, זה גם לא יעזור לאט לאט. אז הוא התחיל למצוא את זה, מי שמכיר כבר מכיר. יעצה מיתת הרחמים לדין, אוקיי, הדין דין, אמרת, כל עשה לעליך, אבל לא חייב בבת אחת. מה עושים? חצץ. מגשש היו אומרים, חצץ אדוני השופט. הופכים את כל הסלע לחצץ. סלע אחרי סלע. עכשיו, סלע חצץ שפוגע, הוא כואב. בא ילד, איי, אבא, כואב, איי, אבא, כואב. חוטף את הסלע, את כל הסלע הוא חוטף. אלא אם כן, אולי חזרה בתשובה תעזור, זה נדבר שנגיע להם דבר שנקרא תשובה. חוטף, הסלע יגיע אליו. הדין יתקיים, אבל לאט לאט. מעריך אנפין, בסבלנות, הדין יגיע, אבל במנות צובות שלא מוחצות את הילד. אוקיי, אז זה הרחמים. מה אמרנו לפני המשל הזה?
דיברנו על הבחירה.
דיברנו על מידת החסד והרחמים.
אז באמת, אז מצד אמרנו, אם לא היה דין, אם היה רק דין, אז באמת לא היה מקום להראות את האהבה, ויותר מזה. אם לא היה דין בכלל, אז באמת, והיה רק חסד, אז בכלל לא היה שום שיפור מצד הבריאה. זאת אומרת, כולם היו נשארים מסכנים כמו שהם, ופושעים כמו שהם, ורשעים כמו שהם, ולא היו משתכלים בכלל, לא היו יוצאים משום תינופת. היו נשארים מתונפים כמו שהם, ומקבלים הכל. בעצם כל הדין הוא מאפשר לנו לבנות את עצמנו ולהיות מוכנים וראויים. ובעצם מעיד הזה שיש איזשהו אמון אמיתי בנו. כל הציור שציירנו עכשיו...
איפה נכנס אבל לחסד פתאום? ברא העולם במידת הדין.
לא, החסד עוד לפני הדין. הרצון הטוב. היה רצון טוב לעשות הכל. אלא מה? החסד האמיתי זה שלא להביא... זאת אומרת, החסד הפשוט זה להביא לך הכל, אבל עומק החסד זה להגיע לדין. אוקיי? עכשיו, שאנחנו באמת מבינים שהדין הזה... הוא לא דין שהוא נגדי. הוא לא דין של איזה שליט אכזר שבא לתקור אותי על הקטנות. אלא הוא דין שנובע מתוך המלך שרצה להיטיב איתי, מתוך בורא שרצה בטובתי. ולכן יש פה דין. זה הנועם העליון שאני יכול להגיע אליו, שאני אעמוד בדין. וזה מקור הדין. פתאום אני נמצא בפאזה שונה כלפי ההבנה שלי של מה שהולך לקרות עכשיו. פעם יצא לי איזו שיחה בחור בתיכון. היה לו המון המון שאלות על הנהגת השם בעולם, ואיך השם עושה לנו את זה, ומה, ופה ושם, והמון טענות, ודווקא הוא עושה לנו את זה, ואיך הוא כזה אכזרי עלינו, וכל מיני שעות כאלה. דיברתי איתו כמה שעות, דיברתי כמה פעמים. אחד הפעמים התחלתי ככה לחפור לעומק, לראות באמת את המציאות שהוא חי. ושאלתי אותו שאלה פנימית, והתברר לי שלא טעיתי. הסתבר שאבא שלו היה אבא מכה. חוויית ילדות שלו, של אבא, הייתה אבא מכה. ומה לעשות? אנחנו הרבה פעמים משליחים מתוך העולם הזה, מתוך מה שאנחנו מכירים בתוך העולם הזה, גם כלפי מעלה. יש לנו היום בעיה, אנחנו אומרים אבינו מלכנו, אנחנו מייחסים את השם. קוראים לו אבינו מלכנו, זה בחינת אבינו. הרבה פעמים אנחנו לוקחים את האבא שאנחנו מכירים אותו פה, ועם הציור הזה של האבא אנחנו גם מסתכלים כלפי מעלה, ואם אבא שלנו קצת לא היה מוצלח, אחרי זה יעשה לנו קצת בעיות. צריכים אחרי זה לעבוד קשה יותר.
שאבא שלמעלה מתייחס אלינו.
אוקיי. אבל צריכים לפעמים להיכנס לעומק האבא שלנו גם הגשמי, או לשכלל את מושג האבא כדי להגיע באמת למי זה האבא האמיתי שלנו. וגם מלך, יש לנו הרבה 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 בעיה היום עם מלך, היום כבר לא מכיר את המושג מלך. ראית פעם מלך? לפני איזה 150 שנה, 200 שנה, עוד היו מלכים, שהיה איזה עריץ כל יכול, שכולם רעדו מפניו, היה מלך. היית עושה איזה אפצ'י לידו, היום סמן הזה היה עורף את הראש, זה מלך, היו מדברים על מלכנו, שהיו מדברים על אנשים באמת רועדים, יש פה מלך, אני עושה לפני מלך, היו, וואי, מלך אם אני מתנהג, שנייה אחת לא טוב לידו, אני עלול לאבד את ראשי ולהישאר עם כתפיים ריקות מראש. זה, אנשים הבינו, חוו את העולם, את המושג הזה בעולם הזה, אז ידעו גם להשליך את זה כלפי מעלה. היום כבר איבדנו את המושג מלך, ראש ממשלה עושה איזה שטות קטנה, ישר חוקרים אותו במשטרה.
יש חוקרים בעולם הדתי שמבינים טוב מאוד מה זה מלך, עשית על מהי צבא, פינג
פונג משחקים
בך. לא חסר...
שמה?
לא, אני אומר שגם בעולם הדתי אפשר להבין היום מושגים, אם מבינים את הקדוש ברוך הוא בטוב. דבר שמעניש
את כל דבר. אוקיי, נכון. אז באמת, אנחנו באמת משליחים. משליחים, לוקחים את הדמויות שאנחנו מכירים, מה ששידרו לנו, והרבה פעמים גם אנשים נפגשים במידת הדין, רואים את האלוקות, רק כדין. ומה זה דין? דין זה אותו עריץ אכזר. רוצה, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה חוק וסדר בעולם. אני בכלל רוצה בטובתי, לא בטובתי, זה בכלל לא מגיעים למחשבה הזאת בכלל. מתקיים בציור הראשון, רב קוק מלא. בכתביו, על הדבר הזה, תחולת תורות התחייה, מתאר את המצב הזה של מה אתה משיג באלוקות, האם אתה רואה את האלוקות כדבר שמחיה את העולם, שרוצה בטוב העולם, שהוא כאילו נשמה של העולם, שבעצם הוא מקור הזרימה של כל הטוב הפנימי, או שאתה רואה באלוקות רק את הציור הסופי, הוא עריץ, הוא שולט, הוא שליט, הוא הדין, הוא האכזרי, הוא הבעל הדין הזה. ובאמת ש... נתקעים בציור הזה, הרבה פעמים גם באים בטענות כלפי אלוקים. עכשיו, בעומק, עומק, עומק המחשבה, מאיפה מגיעים הטענות כלפי העריץ האכזר? מאיפה זה מגיע? מהרצון הפנימי שלנו, מהפנימיות שלנו. גם אותו ילד. שחווה איזה אבא מכה, ועדיין לא השתכלל וראה את הפנימיות של אבא מכה, שהוא התכוון לטובה, אבל התפלק לו ולא יצא לו טוב. ואני לא בא לסנגר על האבא כרגע, אבל אני אומר שבאמת אפשר לעשות תהליך, כי באמת רוב הילדים חוו הורים שבאמת רצו שיהיה להם טוב, והם באמת חוו שגם החוק והסדר שההורים השיתו בבית, זה בא מתוך זה שהם רוצים שיהיה להם טוב. אז ילד כזה, גם אחרי זה יש לו בנייה טובה, גם להבין באמת מאיפה חוזר החוק והסדר, מאיפה מגיע הדין באמת לעולם. מאיפה הרצון הטוב של אבא, למה הוא יוצא ממנו דין? כי הוא חווה את זה אצל אבא שלו, אצל אמא שלו, אצל ההורים שלו, אצל המורים שלו. אבל גם ילד כזה, שחווה את אבא המכה, והוא אומר, טוב, אז האלוקים הוא רק עריץ ואכזר, ועכשיו יש לו שאלה כלפי אלוקים. מאיפה מגיעה השאלה הזאת כלפי אלוקים? למה יש לו שאלה? למה אולי באמת האלוקים הוא אכזר וזהו? למה יש לו שאלה? לא, זה, הוא רואה את האלוקים כאלוקים בעל דין ואכזר מאבא שלו, אבל מאיפה יש לו שאלה על הדבר הזה? הוא אומר, לא יכול להיות, מה, אלוקים הוא אכזרי? מה, הוא יהיה זה? מה הבעיה? אולי הוא באמת אכזרי? הוא יודע, בפנימיותו, הוא מחובר לרצון הטוב האלוקי. הוא יודע שהדבר הכי טוב זה להיות טוב לשני. ולכן הוא בא בשאלה, מה, אלוקים אתה אכזר? איך זה יכול להיות? והוא רואה בזה כשאלת כפירה. כלפי האלוקים שהוא צייר לעצמו כאלוקים אכזר, אבל האמת היא שהשאלה הזאת היא נובעת לו מתוך הידע הפנימי שהאלוקים הוא באמת טוב. יש לו גם אותו יהודי, גם אותו ילד שהוא בא עם שאלה מה אלוקים הוא אכזר, אם זו שאלה זה אומר שיש לך ידע פנימי שהאלוקים הוא טוב. ואתה צריך את זה לסדר את זה מחדש, לראות שהשאלה שלך כלפי האלוקים נובעת באמת מהאמת האלוקית, שאלוקים הוא באמת טוב. וגם יום הדין שאנחנו עכשיו הולכים להתעכל בו, יום הדין הזה הוא נובע מתוך הטוב האלוקי. רק בוא נימות את הפסקה שנוכל לסיים את השיעור. הוא כביכול התברך מצטער בזמן שצריך להנות מאוצר גנזיו למי שלא הגיע לו הגנזים הללו על פי דין, כי אם על פי הרחמים בלבד. כביכול אנחנו עושים בעצם צער גדול להשם. צער גדול להשם יתברך שהוא צריך לתת לנו מאוצר גנזר שלא מגיע לנו, שעדיין לא מגיע לנו על פי דין. אם יגיע לנו על פי דין, איזה עושר גדול, איזה שמחה גדולה יגיע להשם, כי בעצם הוא מצליח להביא לנו את הטובה בנועם הכי עליון, שזה באמת מגיע לנו. ואם עדיין הוא צריך להמשיך להביא לנו את אוצרו הטוב, שעדיין לא מגיע לנו, וצריך להפעיל את הרחמים, אז אנחנו באמת כביכול עושים צער גדול למעלה.
אז החסד הכי גדול, אז הקדוש ברוך הוא כלפינו, זה מידת הדין.
אוקיי, נכון. לכן החסד הכי גדול, עומק החסד, זה באמת היה להכיל את מידת הדין. כדי שמידת הדין תחול ולא תסתור שום בחירה חופשית ושוב אהבה פנימית שתחול בעולם, היו חייבים לשתף את מידת הרחמים. ותכף, בשבוע הבא, בעזרת השם, נראה איך מידת הדין אמורה להתממש בראש השנה, ומה הקשר בראש השנה. תודה רבה על ההקשבה.
איך לא מדברים על זה יותר? זה כל כך הגיוני, כי זה נעצר רק ב...